אוקיי, בואו נתחיל. שלום. אנחנו בסדרה על ספק וסטטיסטיקה, והתחלתי בפעם הקודמת לדבר קצת על סטטיסטיקה של התנהגות אנושית. אמרתי שבמבט ראשוני, אם תשאלו אנשים, הם יגידו לכם שסטטיסטיקה זה הכלי שבאמצעותו אנחנו מטפלים בתהליכים מקריים. ואת אם משהו קורה באופן מקרי, אקראי, אז הדרך לטפל בסיטואציה הזאת היא על ידי סטטיסטיקה. אבל מתברר שכמעט בכל המצבים שבהם אנחנו משתמשים בסטטיסטיקה, אנחנו דווקא לא עוסקים בתהליכים מקריים, אלא באחד משני סוגים אחרים של תהליכים. סוג אחד זה התהליכים הדטרמיניסטיים, כמו הטלת קובייה, הטלת מטבע, דברים מן הסוג הזה, ששם הסברתי שבעצם זה בכלל, אין שם שום דבר אקראי, זה תהליכים דטרמיניסטיים לחלוטין, ועדיין אנחנו משתמשים בכלים סטטיסטיים כדי לטפל בסיטואציות האלה, וזה מפני שהן מורכבות, או תלויות בצורה מאוד רגישה, בנסיבות, בתנאי התחלה, בנסיבות, ולכן בעצם אנחנו יכולים לטפל בהם בכלים סטטיסטיים, למרות שאין שם שום דבר שהוא באמת מקרי. הדוגמה השנייה, הקטגוריה השנייה שבה אנחנו משתמשים בסטטיסטיקה, זה התנהגויות אנושיות, כאשר לפחות להבנתי, התנהגויות אנושיות לא שייכות לאגף הדטרמיניסטי. אני מאמין בבחירה חופשית שיש לאנשים, ולכן מבחינתי זאת קטגוריה אחרת. דטרמיניסטים יגידו לכם שזאת אותה קטגוריה. אבל אני טוען שיש פה שתי קטגוריות, שתיהן לא אקראיות, ובשתיהן אנחנו מפעילים כלים סטטיסטיים. המקום היחידי שבו אנחנו מפעילים כלים סטטיסטיים בסיטואציה שהיא אקראית באמת, זה תורת הקוונטים, בפרשנויות המקובלות לתורת הקוונטים, שמדברות על אקראיות אמיתית, ושם אנחנו משתמשים בכלים סטטיסטיים, אבל זה כמובן נחלתם הבלעדית של פיזיקאים, שעוסקים בתופעות מאוד אזוטריות, בסקלות מאוד קטנות, כן, בגדלים מאוד קטנים, ולכן בעצם האדם הסביר, בניסיון היומיומי שלו, לא פוגש בכלל, יישומים של סטטיסטיקה על תופעות מקריות. מאוד מפתיע אגב, שאנשים ששומעים את זה במבט ראשון, זה נראה להם ממש מוזר או מפתיע. כי אנחנו רגילים שסטטיסטיקה זה כלי לטפל בתופעות אקראיות. אז זהו שלא. זאת אומרת, הסטטיסטיקה כשפיתחו אותה, כשמדברים עליה המתמטיקאים, הם כמובן מדברים על תהליכים מקריים. זה ברור. אבל היישומים של הכלים האלה בעולם, הם לעולם לא נעשים על מצבים מקריים. לעולם. אין מצבים מקריים שאנחנו פוגשים, שאנחנו משתמשים בסטטיסטיקה כדי לטפל בהם. לא השקעות בבורסה, ולא שום חישוב סטטיסטי שתעלו בדעתכם. כלום. כלום, כלום. כל מה שאנחנו מכירים זה אחת משתי הקטגוריות האלה. או דטרמיניסטי, מורכב, תלוי בתנאי התחלה, ולכן משתמשים בכלים סטטיסטיים, או התנהגות אנושית. זאת אומרת, סטטיסטיקה של התנהגות אנושית, ושוב, שתי הקטגוריות האלה הן לא מקריות. דיברתי על זה שיש בעצם שלוש קטגוריות בסיסיות של התנהגות, דטרמיניסטי, אינדטרמיניסטי שמתחלק לשני שתי תת קטגוריות, תת קטגוריה אחת זה המקריות, תת קטגוריה שנייה זה רצון חופשי או בחירה. אז מבין שלוש הקטגוריות האלה, הסטטיסטיקה משמשת אותנו דווקא בשתיים שהן לא מקריות. דווקא שם. כי אנחנו לא פוגשים פשוט את הקטגוריה המקרית. ברור שאפשר להשתמש גם על הקטגוריה המקרית, רק אנחנו לא מכירים קטגוריה כזאת. בעולם שלנו אין מקרים. אין מקרה בעולם כלל, כמו שנאמר. אז התופעה הזאת, החלוקה הזאת, מביאה אותי להתמקד עכשיו בקטגוריה השנייה, ההתנהגות האנושית. מבחינת ההתנהגות האנושית, זה באמת לא טריוויאלי למה אפשר לטפל בה בכלים סטטיסטיים. היא לא מקרית, אלא תוצר של רצון חופשי, של בחירה, חלק מההתנהגויות האנושיות לפחות, ולכן זה מפתיע לגלות שאפשר לטפל בה בכלים הסתברותיים או בכלים סטטיסטיים. התחלתי בפעם הקודמת לדבר על הרמב״ם והרייבד בפרק ו' בהלכות תשובה, שהרמב״ם מדבר על השאלה למה הענישו את פרעה ואת המצרים על זה שהם השתעבדו בישראל, אם הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים כבר מאות שנים קודם שזה מה שיקרה. ובסאבטקסט של הרמב״ם לפחות נראה שהקדוש ברוך הוא אמר, זה לא מובא רק כדי להגיד שהוא ידע מראש, אלא הקדוש ברוך הוא גם חולל את הדבר הזה. זאת אומרת, זה לא רק ידיעה במובן פסיבי של מה שיקרה מראש, אלא הקדוש ברוך הוא יצר את הסיטואציה, חולל את הסיטואציה הזאת. ולכן זה עוד הרבה יותר קשה, למה מאנישים את המצרים על משהו שבעצם לא היה בידיהם. גם אם אני אקבל את מה שהרמב״ם כותב פרק אחד קודם, הרי הרייבד צועק עליו, מה אתה רוצה? כבר הסברת איזה פרק קודם, או התייחסת לזה בפרק קודם. הרייבד לא רואה את זה כהסבר. הוא אומר, הידיעה של הקדוש ברוך הוא לא מכתיבה את הבחירות שלנו, הבחירות שלנו הן עדיין חופשיות, זאת הטענה של הרייבד נגד הרמב״ם. אמרתי שהרמב״ם, גם אם הוא, אני לא חושב שהוא טוען את זה בפרק ה', אבל גם אם הוא היה טוען את זה, זה לא משנה לגבי מה שהוא אומר בפרק ו'. ושבפרק ו' הוא מדבר על מצבים שבהם הקדוש ברוך הוא חולל את התוצאה. לא רק ידע מראש מה הולך לקרות. וכשהקדוש ברוך הוא מחולל את התוצאה, זה ודאי סותר את הבחירה החופשית שלנו. מילא אם תגיד לי כשהוא יודע מראש, הוא יודע, אבל בעצם הכל מסור לנו, זה בידינו, זאת פעולה חופשית. אבל אם הקדוש ברוך הוא מחולל את התוצאה, נו, אז זה ברור שהוא חולל את זה וזה לא בידינו. אז איך אפשר להעניש בן אדם על פעולה שלא הוא עשה אותה? הוא פשוט היה מריונטה על חוט. מישהו השתמש בו כדי לחולל את הפעולה הזאת או את התוצאה הזאת. אז על זה אומר הרמב״ם שהקדוש ברוך הוא לא גזר על אף מצרי ספציפי שהוא השתעבד בישראל. הקדוש ברוך הוא בסך הכל אמר שהמצרים כקולקטיב השתעבדו בעם ישראל. אבל לכל מצרי לחוד הייתה בחירה חופשית. הוא היה יכול כן לעשות את זה או לא לעשות את זה. ולכן בעצם כל מצרי שכן עשה את זה אמור לתת על זה את הדין, כי זה לא הוכתב לו. שואל עליו הרייבד, מה זאת אומרת? כן, אני עכשיו מתאר את זה במילים שלי, אבל זה כנראה מה שעומד מאחורי השאלות של הרייבד. תחשבו שיש 100 מצרים, 99 מתוכם בחרו בטוב, לא לשעבד את ישראל. האם למצרי המאה יש אפשרות לבחור לא לשעבד את ישראל? אם הוא יבחר בזה, אז התחזית של הקדוש ברוך הוא, אפילו לא התחזית, אלא התוכנית של הקדוש ברוך הוא שהמצרים השתעבדו בישראל, לא מתקיימת. זה לא יכול להיות. את ההנחה שמה שהקדוש ברוך הוא רוצה, או חוזה, או מחולל, בוודאי, גם יקרה, אז זה אומר שבעצם אי אפשר להגיד, אוקיי, על אף מצרי לחוד לא נגזרה הגזרה. יש פה משהו שלא, שכן הכתיב את התוצאה. כך טוען הרייבד. אז אמרתי שהרמב״ם כנראה מניח, וזה בעצם העוקץ, זאת הנקודה המרכזית שעליה אני רזיתי ורוצה גם היום להתעכב, הרמב״ם בעצם טוען שמה שפעל פה זה חוק המספרים הגדולים. בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא בסך הכל קבע את הנסיבות, פשיעות אולי, או חברתיות, מה שלא יהיה, אבל קבע את הנסיבות באופן כזה, שנגיד יש 40% סיכוי שמצרי ישתעבד ביהודים, ו-60% שלו, שבמקרה הרגיל נגיד שיש רק 1%, שבן אדם ישתעבד בבן אדם אחר, למה שהוא יעשה את זה? אבל הקדוש ברוך הוא היטה את המשקולות כך שזה הפך ל-40%. עכשיו כל מצרי לחוד היה יכול להחליט לא להשתעבד בישראל, יש לו את האופציה הזאת. הוא יכול גם אם זה קשה לו נגיד לא להשתעבד עדיין, הוא יכול. אבל בסך הכל אם נסתכל על כמות גדולה של מצרים, לפי חוק המספרים הגדולים, יהיו 40% מהם שהשתעבדו בעם ישראל. ולכן אם הקדוש ברוך הוא בונה את המשקולות באופן כזה, אז למרות שבאמת לכל מצרי לחוד יש בחירה חופשית, הוא היה יכול להחליט כן או לא, אני עדיין יכול להגיד מראש מה יקרה במישור הקולקטיבי. זאת אומרת שקולקטיבית, אם אתה מסתכל על מיליון מצרים, יהיו שם איזה 400,000 שהשתעבדו בעם ישראל. את זה אני יכול להגיד לך מראש. למרות שלכל מצרי יש בחירה חופשית. וזאת בעצם הטענה שאני רוצה לחדד כאן.
רב, אבל אם בא נציג המצרים מההתחלה, הוא אומר, אני מייצג את כולם, ואתה קובע לי כבר מראש שהם ישתבדו בישראל, אז אתה נותן עונש קולקטיבי לכולם. אז איזה בחירה יצא פה?
אתה שאלת את זה גם בשיעור הקודם.
שאלת
הענישה היא שאלה אחרת, אני לא נכנס כרגע לשאלת הענישה. בוא נניח שנענשו רק המצרים שהשתעבדו בישראל, לצורך הדיון. הענישה הקולקטיבית זו סוגיה שלא קשורה אליי, צריך לדון בה לגופה, מה אתה מעניש מישהו שלא חטא? אני רוצה לדון בשאלה למה הענישו את מי שכן חטא. אז בוא נגיד שהענישו רק את אלה שכן חטאו. בלי נעזוב את הענישה הקולקטיבית בצד. עדיין יש פה שאלה מה אתה רוצה מהם, הרי אתה הכתבת את זה שהם יעשו את זה, אז למה אתה מעניש אותם? גם את אלה שכן עשו. ועל זה טוען הרמב״ם, לפי איך שאני מבין, שלא נכון. לא הכתיבו לאף אחד את התוצאה, הכתיבו רק את התוצאה הקולקטיבית. אבל כל אחד לחוד מהמצרים הייתה לו בחירה חופשית, ואם הוא החליט להשתעבד בישראל, מגיע לו עונש. וזה לא סופר.
אם נניח הקדוש ברוך הוא הכתיב תנאים ש-99.99% השתעבדו בישראל, עדיין יש שבריר החוץ שהוא יכול שלא להשתעבד. אז
מה השאלה?
אז עדיין איזה בחירה? בכל זאת,
יש לו בחירה הרבה יותר קשה, ולכן יש נסיבות מקלות לעונש. העונש שיגיע לו יהיה הרבה יותר קל, זה ברור. כמו שאתה מעמיד לדין, לא יודע מה, גנב. עכשיו יכולים לבוא עדים ולהעיד שהוא גדל בבית קשה ומצבו נורא והיום, והוא היה בלחצים מטורפים. עדיין הוא יענש כל עוד הייתה לו איזושהי אפשרות להתגבר ולא לגנוב. אבל ברור שבשיקולים לעונש, אנחנו ניקח בחשבון את התנאים שבתוכם הוא פעל. אם היה לו מאוד 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 קשה לא לגנוב, אז העונש שיוטל עליו כנראה יהיה עונש קל. בן אדם שלא היה בנסיבות כל כך קשות, ובכל זאת גנב סתם בגלל תאוות בצע, יקבל עונש חמור יותר. אבל אני מדבר ברמת האחריות העקרונית, האחריות העקרונית קיימת על כל אחד שיש לו אופציה להתגבר. כל עוד יש לך אופציה להתגבר, יש לך אחריות. מה רמת העונש שתקבל, זה כבר טיעונים לעונש, על זה כבר אפשר לדבר לחוד. ולכן אני אומר, כן, גם אם היה 99%, עדיין האחריות היא עליך. כן? תחשוב על, לא יודע מה, על נאצים. בסדר? הנאצים בתוך הנסיבות שהם פעלו, לפחות בחלק מהמקומות, כמעט לא הייתה להם ברירה. אני יודע, עובדים במחנות ריכוז, בסדר? שהתעללו באסירים שם. אני מניח, או בוא נגיד לצורך הדיון לפחות, בוא נאמץ, לא היה להם כמעט אפשרות. מה הם יעשו? אין להם הרבה ברירה. האם אני פותר אותם מאחריות בגלל זה? לא. אבל בהחלט יש מקום לשקול הקלה בעונש, כי באמת בנסיבות כאלה, אולי אדם סביר לא היה עומד בזה. אבל כל עוד יש לך את האפשרות להתנגד, אתה אחראי למה שעשית. האחריות העקרונית קיימת. מה עוצמת האנישה? זה כבר במשפטים גם מחלקים את זה בין הכרעת הדין לגזר הדין. זאת אומרת, קודם כל תדן אם הוא אשם, האם יש עליו אחריות. גזר הדין זה כבר עם טיעונים לעונש, זה כבר שאלה אחרת. אז גם בהקשר הזה, צריך, אני מדבר כרגע רק על המישור העקרוני של האם יש עליך אחריות. כמה עונש תקבל, זה בהחלט יהיה תלוי בנסיבות, במשקולות וכדומה.
יש מצב שתוך כדי התהליך של קבלת ההחלטות של המצרים, הקדוש ברוך הוא רואה שמשהו לא מסתדר לפי מה שהוא חשב, הוא מתערב.
אולי, אני לא יודע, יכול להיות.
אז שוב זה מכתיב, לא. כי הוא רוצה להגיע לתוצאה הסופית.
אם זה באמת מה שקרה, אז באמת לא מגיע להם עונש. יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יתערב, כי הוא רוצה שעם ישראל יסבול מאיזושהי סיבה. אבל אתה לא יכול להטיל עונש אם אתה ניתבת את האדם באופן דטרמיניסטי. לעשות את הפעולה הזאת. אם הקדוש ברוך הוא רק מעמיק עוד יותר את המשקולות, כן, שדוחפים את המצרים להתעלל בישראל, אבל לא קובע, לא מחולל את זה באופן דטרמיניסטי, אז עדיין האחריות היא עליהם. ברגע שהוא יתערב וכבר יצר באופן דטרמיניסטי את התוצאה, ברור שאין עליהם שום אחריות.
אבל אז הוא פגע בבחירה החופשית. הוא בעצמו פגע בבחירה.
בדיוק. אז הוא פגע בבחירה החופשית, ולכן אין עליהם אחריות, כי הם לא עשו את זה מבחירתם החופשית.
כן, אבל אז זה כאילו לא מסתדר עם הכלל, שיש בחירה חופשית ויש בכל זאת את הידיעה מראש.
אני אומר, אתה הצעת שאולי הוא יתערב, אני לא יודע אם הוא יתערב או לא. אם הוא יתערב, אכן, זה פוגע בבחירה החופשית שלהם, אבל עונש לא יגיע להם. אני אומר, יכול להיות שבאמת לא יתערב, כי הוא לא רוצה לשלול מאנשים בחירה חופשית. אני אגב עקרונית לא שולל את זה, בהחלט ייתכן שלפעמים הקדוש ברוך הוא ייקח את הבחירה החופשית, כי הוא החליט שאת זה הוא לא מוכן שיקרה, מאיזושהי סיבה. תם, מישהו, אני לא יודע מה, תחשוב, אני תמיד, ככה, הסנריו הזה תמיד עובר לי בראש, כי בתקופת המלחמה הקרה, זה היה עוד הרבה יותר חזק. מישהו מתחיל, מחליט ללחוץ על הכפתור האדום, שזה כמובן פותח מחול שדים, ואתה לא יודע לאן הוא מוביל. אתה יורד את הטיל הגרעיני הראשון, אבל התגובה וכל כן, התגובה האוטומטית, הרי שאתה שם דוקטרינה כן, של השמדה הדדית וכדומה, אתה לא יודע לאן זה מוביל. אני ככה נורא קיוויתי, לא היה לי מושג כמובן מה נכון ומה לא, נורא קיוויתי שאם מישהו אי פעם יקבל החלטה כזאת, הקדוש ברוך הוא יתערב ולא ייתן לו לעשות את זה. ואני לא חושב שזה סותר את המדיניות העקרונית שלו להשאיר לאנשים בחירה חופשית. יש תוצאות שהוא לא מוכן לתת לאנשים לחולל. הוא לא מוכן, אולי, לא יודע, אולי הוא לא מוכן לתת לאנשים להשמיד את העולם. או להשמיד את העם היהודי, או להשמיד סתם העם, לא יודע. ואז הוא כן יתערב, אני לא חושב שאפשר לשלול את זה, למה לא? העיקרון של הבחירה החופשית הוא עיקרון עקרוני. זאת אומרת, עקרונית יש לאנשים בחירה חופשית. זה לא אומר שתמיד בכל מצב הקדוש ברוך הוא ישאיר להם את זה. למשל, יש מצבים גם בעולם המשפטי, יש מצבים שבהם האדם נפטר מאחריות פלילית בגלל שהוא פעל תחת דחף לאו בר כיבוש. הוא לא יכול לכבוש את הדחף שלו, ולכן במצב כזה אין לו אחריות. הוא לא יכול לפעול. איפה הבחירה החופשית? לבן אדם באופן עקרוני יש בחירה חופשית, אבל ייתכנו מצבים שבהם משתלט עליו משהו, שהוא לא מצליח להתמודד איתו, וזה כפוי עליו, הוא לא יכול להתמודד נגד הדבר הזה. אז אני לא שולל גם את האפשרות שגם הקדוש ברוך הוא יכול לעשות התערבות ספורדית כזאת, ולעצור דברים שהוא לא רוצה שיקרו. עקרונית זה יכול לקרות, אני לא יודע אם זה קורה, לא יודע מתי זה קורה, אבל עקרונית זה יכול לקרות. אני לא חושב שזה סותר שום עיקרון בסיסי, תיאולוגי או אחר. העיקרון הוא שאמורה להיות לנו בחירה חופשית באופן עקרוני. לא אומר שתמיד יש לנו בחירה חופשית על כל מה שאנחנו רק נרצה לעשות. טענה יותר חזקה. טוב.
הרב, אי אפשר להוסיף גם למה שהרב אמר, שנוצרו, הקדוש ברוך הוא כביכול יצר תנאים שיהיה 60% בעצם השתעבדו, ה-60% האלה זה לא שזה נוצר, כאילו הקדוש ברוך הוא כיוון את זה, הרי זה לאורך דורות נוצרה תרבות שהיא די מרושעת. שהקדוש ברוך הוא הסתכל, אמר, תראה, אני רואה שעוד כמה שכדורות, זה הולך להיות בכיוון שישעבדו אתכם. אז גם על ה-60% הם החיים בעצם.
תחליט האם התרבות הזאת בעצמה, היא נוצרת באופן דטרמיניסטי? זה לא החלטה שם?
לא, זה לאט לאט נוצרה. לאט לאט, חופשית. כן, בהתחלה הם היו צדיקים אולי, ואחר כך לאט לאט...
תשמע, אני לא מדבר על הקצב, הקצב לא מעניין. אני שואל האם התהליך הוא דטרמיניסטי, לא אכפת אם הוא איטי או מהיר.
לא.
אם התהליך האיטי הזה הוא דטרמיניסטי, אז עוד פעם זה הקדוש ברוך הוא.
לא דטרמיניסטי.
זה תוצאה של בחירה של בני אדם, אז לא פתרת שום דבר, עדיין בני אדם בחרו את זה.
נכון, נו, אז הקדוש ברוך הוא אמר, ידוע תדע כי לאברהם, ידוע תדע זכה, כי אני מסתכל על המצרים, אני רואה שזה הולך להיות לשם.
איך אתה רואה? אבל יש להם בחירה חופשית.
אבל אני רואה איזה תרבות מרושעת קיימת.
אבל התרבות גם היא תוצר של בחירה חופשית.
נכון, והם בחרו בזה.
מה זה בחרו? אבל מחר הם יכולים לבחור אחרת.
אבל הסיכוי שלהם, כשאני מסתכל, אני רואה שהסיכוי הזה הוא קטן מאוד.
לא חידשת שום דבר, אז זה בדיוק מה שאני אומר. הקדוש ברוך הוא נותן תחזית שהיא תחזית סטטיסטית.
או, תחזית, נכון, לא קביעה. בסדר, זה רק מה שרוצה.
זה הטענה שלי, אבל בשביל זה לא צריך להיזקק לתרבות ולתהליך ארוך שנים. אני יכול לעשות את זה גם בבת אחת, זה לא משנה. הקדוש ברוך הוא נותן תחזית סטטיסטית. כאשר כל אדם לחוד יש לו בחירה חופשית, זה מה שהרמב״ם אומר. רק ברמה הקולקטיבית, התמונה הגדולה, אפשר לצפות אותה מראש. לפחות ברמת ודאות מאוד גבוהה, אף פעם לא 100%. רק כשיש אינסוף מצרים זה יהיה 100%, חוק המספרים הגדולים. אבל כשיש מספר גדול של מצרים, אבל לא אינסופי, אז אני יכול להגיד לך בוודאות די גבוהה ש400,000 השתעבדו בישראל. אבל תיאורטית יכול להיות מצב שכולם מחליטים לא להשתעבד. יש בחירה חופשית לכל אחד מהם. ולכן הטענה היא שבעצם יש אפשרות לטפל בכלים סטטיסטיים גם בהתנהגויות אנושיות, כולל התנהגויות שהן תוצר של רצון חופשי, של בחירה. שזה קצת מפתיע ומאוד לא אינטואיטיבי. למה, איך אתה יכול לקבוע מראש, סטטיסטית, משהו שהוא תולדה של בחירה חופשית? עכשיו אני אביא דוגמה אולי, שמחדדת עוד יותר את את האבסורד שיש בעניין הזה, זה טור 539 באתר שלי. כתבתי אותו אחרי שיחה עם הבן שלי. הבן שלי עובד בפייסבוק, אחד הבנים, עובד בפייסבוק. והוא מטפל שם, כן, עובד מול חברות גדולות שמשווקות ברשת, ובוחרים אסטרטגיות שיווק, אסטרטגיות פרסום, אסטרטגיות שיווק וכדומה. עכשיו, הוא יושב על השלטר, האלגוריתמים. זאת אומרת, אתה משלם, אנחנו בונים לך אלגוריתם מסוים, איזה תוצאות יוקפצו לאנשים כשהם גולשים וכדומה, כן, אנחנו מכירים את האלגוריתמים האלה, יש להם, יצא להם שם רע במקומותיהם. אז הוא בכל פן יושב, גם הוא, כן, לא שהוא אחרי האלגוריתמים של פייסבוק, אבל הוא משתמש בתשתית הזאת, בפלטפורמה הזאת, כדי לקדם מוצרים, לא יודע מה, כן, לשווק דברים, עבור חברות מסוימות. עכשיו הוא אומר לי, תשמע, אתה לא מאמין עד כמה התהליך הזה הוא דטרמיניסטי. אני יכול להגיד לך מראש, שאם אני עושה דבר כזה וכזה, ביום כזה וכזה, זאת תהיה התוצאה והיא תהיה פול, בשגיאות פצפונות. ומתי שאני רוצה, אני משחק עם אנשים כמו מריונטות. ואת אם אני עכשיו אחליט על מדיניות של 0.7 במקום 0.65, לא יודע מה, בהעלאת פרסומת כזאת, או בגודל של הפרסומת, או במקום שבו היא מופיעה, לא יודע בדיוק מה, אני אומר לך שתהיה עלייה של 5% בקנייה של המוצר הזה, ביום ראשון בשעה 3. ביום שני בשעה 8, העלייה תהיה רק 2%. הוא אומר, אז זה עובד מתמטית, אתה לא מאמין? הוא בא אליי, כולו נשאר. הוא אומר, שמע, עזוב, אנחנו בסך הכל נחיל של נמלים. זה לא יאומן איך שאתה עם כמה נקישות נקלדת מזיז מיליארדי אנשים בדיוק לכיוון שאתה מחליט עליו. והתוצאות ניתנות לצפייה מראש, דטרמיניסטית. אני יודע, תחשבו, הדוגמה שהבאתי לו, תחשבו על שוק מחנה יהודה. וחלק מהתשובה. תחשבו על שוק מחנה יהודה. כל יום חמישי, אני לא הייתי שם אף פעם אגב, ביום חמישי בערב, אבל שמעתי שכל יום חמישי בערב הוא מלא אנשים. אוקיי? יש שם פעילויות, לא יודע בדיוק מה, מלא אנשים. עכשיו, זה ככה, זה קבוע. עכשיו, זה לא תמיד אותם אנשים. חלק מהאנשים אולי באים כל יום חמישי, אבל לא. הרבה מאוד מהאנשים, כל פעם זה מישהו אחר. אבל תמיד ביום חמישי בערב יש פיק. ואני מניח שאם תספרו את האנשים, זה יהיה אפילו פחות או יותר אותו מספר. פחות או יותר, פלוס מינוס. למה זה קורה? הרי כל אדם מחליט בעצמו מתי להגיע, האם להגיע. הנסיבות, ברור שיש נסיבות, יום חמישי זה חופש, לקראת שבת, אולי גם יש הופעות שם, לא משנה. זה הנסיבות. כמו האלגוריתם שהוא קובע בפייסבוק. ברגע שאתה משנה את הנסיבות, הופ, מיליוני אנשים מתחילים להתנהג לפי הנסיבות החדשות. אמרתי לו, כן, אבל שים לב, האם זה אומר שלאנשים אין בחירה חופשית? מה פתאום? להפך. כל בן אדם יכול לבחור אם להגיע לשוק, לא להגיע לשוק, לקנות את המוצר שאתה דוחף לו, לא לקנות את המוצר שאתה דוחף לו, לכל אחד יש בחירה חופשית. אבל בתמונה הגדולה, אם אני קובע את הנסיבות, את המשקולות, מה שקראתי קודם, שזה הנסיבות בעצם, באופן מסוים, אני יודע שכך וכך אנשים, בשעה זו וזו, יעשו פעולה כזאת וכזאת. ומי הם האנשים? אני לא יכול לדעת. זה יכולים להיות אנשים כל פעם מישהו אחר. אבל איכשהו מתוך מיליון אנשים אני יודע ש-152,000 יעשו את הפעולה הזאת בשעה הזאת ביום הזה. 152 זה אולי מוגזם, 150. אתה יודע, בין 140 ל-160 אם תרצו. לא משנה, בגבולות מסוימים. אבל אני יכול להגיד לכם תחזית טובה מאוד של מה יקרה כאשר מדובר באוסף של מיליון אנשים שלכל אחד יש בחירה חופשית. האם התופעה, כשאתה מסתכל על זה מלמעלה, תחשבו על קן של נמלים או דבורים. אנחנו מסתכלים על זה מלמעלה, אצל אלה שחוקרים את התופעות האלה, יש כאלה שמתייחסים לזה כיצור אחד. כאורגניזם אחד, כל הלהקה, כל הקן הוא בעצם אורגניזם אחד. שהוא מורכב מכל מיני גופים, אבל הם פועלים באיזושהי צורה כמו אורגניזם, חלוקת משימות בין האיברים השונים של האורגניזם, שזה בעצם הנמלים השונות או הדבורים השונות וכדומה. עכשיו תחשבו על מישהו שמסתכל בפייסבוק על ההתנהגות שלנו. הוא רואה אותנו בתור קן של נמלים. אנחנו בסך הכל הוא מזיז לנו קצת משקולות, עושה ככה ואופ, פתאום במקום 100,000 איש, יעשו את הפעולה הזאת 150,000 איש. בארצות הברית ככה, באוסטרליה זה יהיה רק 120,000 איש. הוא כבר יודע מה כל דבר כזה יעשה באוסטרליה, מה זה יעשה בארצות הברית, מתי, תלוי בשעה ביום, תלוי באיזה ארץ, תלוי בכל מיני מקומות, בכל מיני פרמטרים כאלה או אחרים, אבל הוא יודע איך לתמרן את זה לפי הנסיבות, והוא יגיד לכם מה יקרה. ואם הוא לא יודע, אז הוא ילמד קצת את הדבר הזה, ואחרי כמה זמן שהוא עוקב אחרי התוצאות, הוא כבר יודע. וזה נותן איזושהי תחושה מאוד קשה או מאוד בעייתית, כי זה בעצם אומר, כן, הרי זה כל האיומים שכל פעם יוצאים מחדש, על זה שבעצם שולטים לנו על המוח, אנשי האלגוריתמים, כן, של גוגל, של פייסבוק וכדומה, שולטים לנו על המוח. הם בעצם, אנחנו מריונטות כאלה שמשחקים איתן. אבל שימו לב, זו תמונה מוטעת. זו תמונה מוטעת כי הם שולטים ברמה הקולקטיבית. הם יכולים להגיד לי שמתוך מיליון אנשים, 120,000 איש יעשו כך וכך. לעומת, בלי הפעולה של פייסבוק, יעשו את זה רק 80,000. אחרי שהם עשו את הפעולה, יעשו את זה 120,000, מתוך מיליון. זה הם יכולים להגיד, פלוס מינוס. אבל לכל אדם יש בחירה חופשית, עם פייסבוק או בלי פייסבוק. זה לא אומר שאין לנו בחירה חופשית. ההתנהגות הקולקטיבית הזאת, התמונה הנורא עדרית, כן, משון עדר, נורא אחידה, מין זהמון זועם ששואט לכיוון שאליו דוחפים אותו, זה תמונה שהיא נכונה ברמה הקולקטיבית, אבל לכל אדם לחוד יש בחירה חופשית. וזה הפלא הגדול, זווית אחרת, אותו פלא גדול שעליו דיברתי קודם, שאפשר לטפל בכלים סטטיסטיים בהתנהגויות אנושיות, למרות שכל אחד מהפרטים יכול להתנהג באופן חופשי, יש לו בחירה חופשית, עדיין ברמה הקולקטיבית אפשר לתת תחזיות סטטיסטיות, מניפולציות סטטיסטיות, לנהל אנשים, לגרום להם להתנהג באופן כזה או באופן אחר, וכל זה לא אומר שהעולם שלנו דטרמיניסטי. ויש לאנשים נטייה מאוד חזקה לחשוב, שאם באמת זה מה שקורה, אז אין בחירה חופשית, אז העולם הוא דטרמיניסטי. לא, ממש לא, או לפחות לא הכרחי. לא הכרחי. גם בעולם שבו לכל אדם יש בחירה חופשית, שינויים של המשקולות ישנו את התוצאה הקולקטיבית, תוצאה הסטטיסטית הקולקטיבית, למרות שלכל אדם יש בחירה חופשית. וזה הפלא הגדול שסטטיסטיקה עובדת על אירועים שהם לא מקריים, וגם לא דטרמיניסטיים, אלא אירועים שתלויים ברצון חופשי. עכשיו, מה בעצם פשר העניין הזה? אני קצת... אולי אסביר זה יותר.
הרב, אפשר לשאול עוד משהו?
כן.
אם נניח רוב האנושות, ברירת המחדל שלה היה לוותר על, באופן חופשי לוותר על הבחירה החופשית, ולחשוב כמו עדר, כמו כבשים שחושבות כמו כל העדר. יש מעטים שהם חושבים אחרת, או קצת חושבים אחרת, או יותר חושבים אחרת, אבל הברירת מחדל של מרב האנושות זה לעשות את מה שכולם עושים, בצורה כמעט דטרמיניסטית באמת. אז אם זה ככה זה קורה, אז באמת אתה רואה שרוב האוכלוסייה היא באמת כבשים. פה ושם יש לך ניצוצות של אנשים שחושבים לבד.
אני אענה בשתי רמות. א', גם ההחלטה ללכת עם העדר זאת החלטה. הוא יכול היה להחליט לא ככה, הוא החליט ללכת
עם העדר. בהחלט, אבל זה בחירה שפעם אחת עושים, ואז אתה כבר כבש.
אז עדיין התוצאה היא תוצאה של התנהגות בחירית. בהחלט. הוא בוחר ללכת עם העדר, זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, גם אם אתה צודק, מה שלכן אני הקפדתי קודם, דייקתי קודם ואמרתי, התמונה של העדר, התמונה הסטטיסטית הגדולה הזאת, היא לא אומרת בהכרח שהעולם הוא דטרמיניסטי. יכול להיות גם התנהגויות של רצון חופשי, שעדיין ברמה הקולקטיבית יראו כך. מה שאתה אומר שגם יכול להיות שלא, נכון? ברור שבעולם שבו כולם משוכפלים, אז ברגע שאתה תקבע את ההתנהגות, כולם יעשו את מה שאתה קובע. זה הטריוויאלי, זה ברור. לא טענתי שזה לא יכול להיות. מה שטענתי שזה לא הכרחי. כי גם בעולם שבו יש לכל פרט בחירה חופשית, התמונה הגדולה יכולה להיראות די דומה. וזה הנקודה החשובה. לא טענתי שתמיד זה כך. לא הבאתי ראייה לזה שיש בחירה חופשית. אמרתי שהדבר הזה הוא לא ראייה נגד הבחירה החופשית. יכול להיות גם בעולם של בחירה חופשית, שהתמונה הגדולה תיראה כך. ברור שבעולם דטרמיניסטי זה ייראה כך. זה, זה לא צריך להגיד, זה ברור. כל מה שרציתי לטעון, שזה לא בהכרח. יכול להיות גם בעולם של בחירה חופשית. אז הנקודה, התמונה הקולקטיבית הזאת, יש לכולנו נטייה מאוד לתת לה, להוליך אותנו שולל, כי יש לנו איזושהי תחושה שבאמת, אם זה ככה, אז זה מריונטות. ולכן גם, אגב, ההתקוממות הנורא גדולה נגד האלגוריתמים של, של הרשתות החברתיות, בחלק גדול ממנה לדעתי נובעת מזה. אנשים בעצם מרגישים שהחבר'ה האלה בסיליקון ואלי, או, 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 או אפילו האלגוריתם, אז אוף את החבר'ה כבר כתבו את האלגוריתם והלכו הביתה. אנחנו מדברים כבר על האלגוריתם עצמו. בעצם שולט לנו על המוח, ואנחנו הופכים להיות עבדים שלו. אבל זה לא נכון. לא שולט לאף אחד על המוח. הוא קובע נסיבות שכל אחד מאיתנו כשהוא בוחר חופשית, יכול להיות, לא שזה לא נכון, אלא זה יכול להיות לא נכון, כן? כל אחד מאיתנו שבוחר חופשית, עדיין באופן קולקטיבי זה ייראה כך. אף אחד מאיתנו לא נשלט במוחו על ידי אלגוריתם של פייסבוק. זה, 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 זה הסתכלות לא נכונה. אלגוריתם של פייסבוק קובע את ההתנהגות הקולקטיבית שלנו. לכל אחד מאיתנו יש בחירה חופשית. עכשיו, אני אגיד עוד שתי, דברים, שתי הסתייגויות. ברור שנגיד שפייסבוק מפעיל משקל של, נגיד אם אני במצב רגיל ויש מוצר בפניי, אז נגיד יש לי 50% שאני אקנה אותו ו-50% שלו. נגיד רק לצורך הדיון. עכשיו פייסבוק מפעיל את המשקולות שלו וזה הופך ל-60%. אוקיי? עכשיו, אז ברור, לי יש עדיין בחירה חופשית. ברמה הקולקטיבית, יהיו 60% שיקנו ולא 50% שיקנו. אבל משהו קורה גם במישור הפרטי. גם אני, אמנם יש לי בחירה חופשית, אבל הצד של כן לקנות הופך להיות יותר חזק או יותר אטרקטיבי מבחינתי. הסיכוי שאני אקנה גדל גם כפרט. רק בגלל זה ברמה הקולקטיבית יש יותר קונים. הרמה הקולקטיבית יש יותר קונים בגלל שמשהו קורה גם במישור האינדיבידואלי. במישור האינדיבידואלי, המשקולות שביניהם אני מתמרם, ואני יכול להתגבר על כל אחד מהם, גם על 90% אני יכול להתגבר, רק יהיה לי יותר קשה. אבל זה בהחלט השפעה שהיא גם השפעה על האדם הפרטי. כשפייסבוק מפעיל את, את האלגוריתם שלו, אז לי כבר יהיה יותר קשה לא לקנות. יש לי בחירה חופשית, אני יכול עדיין להתגבר ולא לקנות, אבל יהיה לי יותר קשה. ולכן ברמה הקולקטיבית באמת יהיו יותר קונים. לכן התמונה שתיארתי קודם היא לא תמונה שלמה. זה לא נכון שהם שולטים רק על ההתנהגות הקולקטיבית. השליטה על ההתנהגות הקולקטיבית מתחילה באיזשהו עיצוב שונה של הנסיבות שבהן פועל האדם הפרטי. ואז כתוצאה מזה, ברמה הקולקטיבית נוצר שינוי. אבל זה נכון, מה שכן נכון מה שאמרתי קודם, שעדיין ברמה הפרטית יש לנו בחירה חופשית. בבחירה חופשית אין פירושו תמיד לבחור בין 50% ל-50% אחרים. גם בין 80-20 זה בחירה חופשית. יותר קשה, אבל זה בידיי. אני יכול להחליט להתאמץ וללכת על ה-20%, על האופציה של ה-20%, ולא של ה-80%. לכן אני קורא למצב כזה מצב של בחירה חופשית. בחירה חופשית אין פירושו חופש מוחלט, אלא פירושו שאתה לא אנוס לעשות את מה שאתה עושה. זה בידיך. לפעמים יהיה לך מאוד קשה, בסדר? כמו שדיברתי על הגנב קודם, שאם הוא בא מבית קשה והוא במצוקה כלכלית וכו', מאוד קשה לו לא לגנוב. אבל עדיין, אם הוא היה יכול לעמוד בזה, יש עליו אחריות פלילית, אבל ישפטו אותו, הוא ימצא השם. לגבי הטיעונים לעונש, אחרי זה ידונו כבר, יש פה יש נסיבות מקילות. אבל האחריות קיימת, וזה מה שאני קורא בחירה חופשית. בחירה חופשית אין פירושו בחירה ללא השפעות, בחירה בוואקום. לא, אנחנו פועלים בתוך נסיבות שלוחצות ומכתיבות ועושות לנו כל מיני דברים. ולכן לפעמים יכול להיות לנו יותר קשה לבחור ככה, ולפעמים יהיה לנו יותר קל. הנסיבות משפיעות עלינו, ובין היתר הנסיבות האלה אלגוריתמים. אבל עדיין לנו יש בחירה חופשית במובן הזה שהנסיבות לא מכתיבות את מה שאנחנו עושים, אלא רק משפיעות על מה שאנחנו עושים. כן.
קורה משהו מעניין, שדווקא בחברה עם בחירה חופשית כביכול, חוק המספרים הגדולים יעבוד יותר, מאשר חברה לצורך העניין דיקטטורית, ששם בעצם יש בן אדם אחד.
זה היה הערה הבאה שלי. זאת אומרת, זה עד כאן, זאת הערה הראשונה, שיש כן השפעה במישור של האדם הפרטי. אבל הערה נוספת, תראו, לגבי, בוא נחזור לקוביה, כן, זו הדוגמה שתמיד אני מביא, לחוק המספרים הגדולים, או מטבע, דבר על מטבע. אני מטיל מטבע, אם המטבע היא הוגנת, אז הסיכוי 50-50 לכל הטלה. וכמובן, בכל הטלה אני לא יכול לדעת מה יצא. זה חופשי, או עץ או פאלי. אבל אם תטיל מיליון פעמים, אז אני יודע שחצי מיליון יהיה עץ, חצי מיליון יהיה פאלי. פלוס מינוס קצת, אבל ככל שמספר ההטלות יותר גדול, אני אתנקז אל הסיכוי האפריורי. כן, הסיכוי המקדמי, שזה 50% במקרה של מטבע הוגנת. עכשיו, בוא נגיד שמישהו רוצה להתערב ולשנות את ההתנהגות הקולקטיבית של ההטלות. אז בוא, כן, מה שתיארתי קודם. אבל אני לא נדבר עכשיו על בני אדם, אלא על מטבע. אבל מבחינתי המטבע מדמה בן אדם לצורך הדיון. מה הוא אמור לעשות? הוא אמור לייצר מטבע לא הוגנת. לחלק את המשקל שלה באופן כזה, שיש יותר סיכוי שהיא תיפול על עץ מאשר על פאלי. נגיד, יש 70% על עץ ו-30% על פאלי. אוקיי? נניח שהוא מצליח לעשות את המטבע באופן כזה. עכשיו, כל הטלת מטבע עדיין יכול להיות עץ ויכול להיות פאלי. במובן הזה, כל הטלה היא חופשית. זה דטרמיניסטי כמובן, זה רק משל, אבל כל הטלה היא חופשית, במובן הזה שכל אחת משתי התוצאות יכולה לצאת. אבל ברור שברמה הקולקטיבית, 70% מההטלות ייפלו על עץ ו-30% על פאלי. ואני אומר יותר מזה, במטבע, בהטלה הבודדת, גם כן, נכון שיכול לתת עץ ויכול לצאת פאלי, אבל יש 70% שיצא עץ ו-30% פאלי, זאת אומרת יותר קשה שיצא פאלי, גם בהטלה הבודדת. אותו דבר כמו בני אדם. אבל עכשיו עוד נקודה חשובה. צריך עוד משהו בשביל שחוק המספרים הגדולים, אני חושב שהזכרתי את זה גם, בשביל שחוק המספרים הגדולים יעבוד. צריך אי תלות בין המקרים, בין הניסיונות. כשאני מטיל מטבע מיליון פעמים, או מטיל מיליון מטבעות, לא משנה כרגע, צריך שכל ניסיון יהיה בלתי תלוי בניסיונות האחרים. אם יש תלות בין הניסיונות, חוק המספרים הגדולים לא יעבוד. נגיד, יש לי מטבע הוגנת, אז חוק המספרים הגדולים אומר ש-50% מהפעמים זה ייפול על עץ ו-50% זה ייפול על פאלי. אם אני אטיל המון הטלות, באופן עקרוני, זה אמור לצאת חצי על עץ, חצי על פאלי. אבל זה הכל בהנחה שכל הטלה לא תלויה בכל ההטלות האחרות. כל פעם משחק חדש. אבל אם יש תלות בין ההטלות, למשל, אני פעם אחת, היד שלי מעיפה את המטבע ככה, ואז אני מתאהב בכיוון הזה, אני כבר שולח את זה פחות או יותר לכיוון הזה, קצת לפה, קצת לשם, אבל פחות או יותר. אז יש תלות בין ההטלות. ברגע שיש תלות בין ההטלות, אף אחד לא מבטיח לכם שזה יצא 50-50. ולכן, למרבה ההפתעה או האירוניה, דווקא כשיש אי תלות בין ההטלות, דווקא אז אפשר לצפות מראש את התוצאה. שזה מוזר. אני הייתי מצפה שאם יש תלות בין ההטלות, אז יש לי יותר שליטה על התוצאה. אני יכול להכתיב, יש תלות בין ההטלות, אז בעצם הכל ילך לכיוון דומה. ואז אני אוכל לנבא מה יקרה. אבל אם יש אי תלות וכל הטלה יכול לצאת כל תוצאה שאני רוצה, אז אי אפשר להגיד שום דבר על מה שיצא. ככה הייתי מצפה, אם היו שואלים אותי סתם, זה מה שהייתי עונה כנראה. מתברר שהמציאות היא הפוכה. אם יש תלות בין ההטלות, הרבה יותר קשה לנבא מה יצא. אפשר אגב, אבל התפלגות היא שונה, זה לא יצא 50-50, אבל אם אני יודע את אופייה של התלות, אז אני גם יכול להגיד משהו על מה שיצא. אבל אם יש אי תלות בין ההטלות, אני אגיד לכם בדיוק מה יצא. 50-50, אם תעשו הרבה הטלות. זאת אומרת שדווקא כאשר ההטלות לא תלויות זו בזו, ובכל הטלה יכולה להיות כל אחת משתי האפשרויות, דווקא אז אני יכול להגיד בדיוק מוחלט מה יהיה המצב ברמה הקולקטיבית, ברמה הגלובלית. דווקא החופש של המקרה הפרטי הוא זה שקובע את הקולקטיביות של התופעה הגלובלית, התופעה הגדולה. דווקא בגלל שכל פרט עובד באופן בלתי תלוי מפרטים אחרים, יש לו בחירה חופשית. עכשיו אני חוזר לבני אדם, מהמטבע לבני אדם, דווקא בגלל שלכל בן אדם יש בחירה חופשית, ואין תלות בין אדם אחד לאדם אחר, דווקא אז אני אוכל להגיד לכם מה תהיה התוצאה הקולקטיבית. אם יש תלות בין בני אדם, יכול להיות שהטרנד יהיה יותר אפקטיבי, כי אנשים יגררו אחד את השני, אבל אני לא אוכל לנבא מה יצא. היכולת לנבא מה יצא היא דווקא כאשר יש אי תלות. וזה מחזק עוד יותר את מה שאמרתי קודם, שהעובדה שאני רואה התנהלות קולקטיבית קשיחה, כן, שיש לה סטטיסטיקה שאפשר לנבא אותה מראש וכולי, אמרתי קודם, היא לא בהכרח אומרת שהתמונה היא דטרמיניסטית. זה יכול לקרות גם במצב שלכל פרט יש בחירה חופשית, או כל מטבע יש לה הטלה מקרית לגמרי. עכשיו אני, לאור מה שהסברתי עכשיו, אני הולך צעד אחד הלאה. לא רק שזה יכול לקרות גם כשלכל אדם יש בחירה חופשית, אלא זה יקרה בעיקר כשלכל בן אדם יש בחירה חופשית. כיוון שאם יש תלות בין בני האדם, אז גם אם פייסבוק יטילו 70% לפה ו-30% לשם, אם יהיה בן אדם שיבחר בכיוון שלו 30%, כי הוא יותר חזק מאחרים, יותר נחוש, יותר עם עמוד שדרה, הוא יגרור אחריו אנשים אחרים שתלויים בו אם יש תלות. ואז התוצאה בסוף לא תהיה ל-70-30. אולי תהיה 50-50 בכלל. זאת אומרת, במקום שיש תלות, אתה לא תוכל לשלוט באותה צורה לתוצאה. אתה יכול לשלוט על התוצאה באופן מוחלט, דווקא כאשר כל פרט הוא חופשי לגמרי. כשיש לנו חופש מוחלט, השליטה בנו היא מוחלטת. זה נשמע כמעט כמו, לא כמעט, זה נשמע סתירה לוגית. אבל זה ככה עובד, זאת עובדה סטטיסטית. וזה מחזק עוד יותר את הנקודה, וזה מה שעניתי גם לבן שלי, דיברתי עם הבן שלי אז, אמרתי לו, תשמע, לא רק שזה אפשרי שאנשים בוחרים חופשית, אלא זה שאתה יכול לנבא מראש מה יקרה, זה אומר שהם בוחרים חופשית. ויש לזה זה שחוק המספרים הגדולים עובד, זה כנראה אומר שיש אי תלות. עכשיו, לגבי פייסבוק אגב זה לא מדויק, זאת אומרת כי הוא לא יודע לנבא מה יקרה, אבל הוא כמובן יכול לקחת אותם לכיוונים, וכשיש תלות לפעמים זה יעבוד יותר טוב. לפעמים לא, אבל לפעמים זה יעבוד יותר טוב. אם יש מספיק אנשים שהולכים לכיוון של 70%, אז גם אנשים שאחרת היו הולכים ל-30%, ייגררו אחריהם ויעשו גם הם את ה-70%, ואז יצא כבר 80% או 90%, ולא 70. אז הפרסומת תהיה יותר אפקטיבית. אבל לנבא מה יקרה לא תוכל. להשפיע...
היתרון של פייסבוק זה שיש תלות לצד אחד.
לנבא לא תוכל.
היתרון של פייסבוק, שיש תלות לצד אחד, כלומר, הצד שרוצה נגיד להפיץ משהו, או להיות מושפע ממשהו, רמת התלות שהוא מייצר, האפקט שהוא יוצר על הסביבה, גדול יותר מהצד שמחליט להיות פסיבי, לצורך העניין. כאילו, הוא לא יכול לא לשתף, מה הוא עושה עם זה? נגיד, אדם מקבל מידע, הוא משתף אותו, הוא מספר את זה לחבר שלו, משהו כזה.
השיתוף יכול לעורר בי אנטגוניזם, ויכול לעורר בי אהדה.
אוקיי, נכון, אבל מה קורה כזה, ששתי הצדים זה פסיבי?
השיתוף יכול לקחת
אותו בפור. נכון, אבל לפעמים שתי הצדדים זה אדישות מול התייחסות. אז פה כבר אימפקט הוא חזק.
לא מתיימר פה לנתח את כל המצבים האפשריים, אני מתיימר להצביע על תופעה מעניינת. התופעה המעניינת הזאת אומרת שהיכולת לנבא מה יקרה גדלה או קיימת דווקא כאשר לכל אחד מאיתנו יש בחירה חופשית. מה קורה כשיש השפעות? אוקיי, יכול ללכת להמון כיוונים. לא את כולם אמרתי, את חלקם אמרתי. בהחלט סביר שיש גם עוד כיוונים, לא חשוב לי. אני לא בא לתת פה את התמונה, כל האופציות, אלא אני בא להסב את תשומת לבכם לעובדה הזאת שהיא מאוד לא אינטואיטיבית. הנה, הבן שלי מגיע ואומר, אצלהם זה ברור, הם צוחקים, הבני אדם מבחינתם זה כן של נמלים. הם משחקים איתם כרצונם, אני סובב כפתור, אתה שולח את האנשים לפה, סובב כפתור כזה, שולח אותם לשם. אז זה ברור, כל האנשים הם סתם מריונטות, לא נכון. זאת אומרת, יש פה משהו שהוא, זאת אומרת, אם קודם אמרתי שזה לא הכרחי, עכשיו אני כבר אומר, זה כמעט הכרחי שלא. זה לא נכון, כמובן. אם זה דטרמיניזם גמור, אז ברור שזה יעבוד מצוין. אם זה לא דטרמיניזם גמור, אז דווקא אי תלות מוחלטת, תיתן לך את היכולת לנבא טוב את מה שיקרה. אז זה לגבי התמונה של סטטיסטיקה על התנהגויות אנושיות. עכשיו בואו ניכנס קצת יותר להסבר של איך העסק הזה עובד. אז פה יש את המתווה שכבר יחצה לכם בטח לחלקכם אולי לקרוא אסי או לשמוע ממני, כי כבר אמרתי את זה לא פעם, כתבתי את זה, אני אתאר את זה בקצרה כי אני חושב שזה מה שעומד בשורש כל התופעות האלה שאני מדבר עליה. כשאנחנו מדברים על בחירה חופשית, הרבה פעמים יש, נגיד, כשאתה רואה למשל, אתה מוצא את הגן שאחראי על האלימות, אוקיי? אם החוקרים מבודדים איזשהו גן שמאפיין אנשים אלימים, אז זה נתפס אצלם, וגם אצל הרבה אחרים, כראיה לזה שאין לנו בחירה חופשית. שהעולם הוא דטרמיניסטי, כי בית הגידול שולט בך, הגנטיקה שולטת בך, לא משנה, סביבה, nature או nurture, זאת אומרת, אבל שני הדברים האלה שולטים בך, באיזושהי צורה. אבל, הרי ברור שאתה לעולם לא תוכל באמת לנבא מה האדם יעשה, גם אם יש לך את הגנום המלא שלו. כל הנבואות האלו, כל הקורלציות שמוצאים, הן קורלציות סטטיסטיות. אבל אנשים עם גן כזה, ייתו יותר להתנהג באלימות, במצבים מסוימים, מאשר אנשים בלי הגן הזה. אבל אתה לא יכול להגיד, לך יש את הגן הזה, אז אתה תהיה אלים בסיטואציה הזאת. אף פעם לא. למה? בדיוק בגלל אותה תופעה שדיברתי קודם. שבעצם הגנטיקה, זה איזשהו סוג של משקולות שיכולות למשוך אותי לפה, לדחוף אותי לשם, אבל עדיין אני יכול להחליט מה לעשות עם המשקלות האלה, הגנטיים, לפעול נגד הגנטיקה שלי. אני יכול, יש לי את הגן של האלימות, אבל אני אחליט להתדבר עליו ולא להיות אלים. זה יכול לקרות. בינתיים בתי המשפט לא פותרים אדם שהיה אלים, גם אם יראו שיש לו את הגן של האלימות. למה? כיוון שברור שהגן של האלימות רק דוחף אותו להתנהג באלימות, אבל עדיין הוא יכול היה לעמוד ולהתנגד ולא להיות אלים. בטיעונים לעונש כמובן יכולים להתחשב בזה, אבל מבחינת עצם האחריות, האחריות קיימת. זה מה שאמרתי קודם. מה שאני בעצם רוצה לומר, זה שכל ההשפעות שעליהן אנחנו מדברים, אדם שנולד בבית דתי, הוא בדרך כלל נהיה דתי. אדם שנולד בבית חילוני, הוא נהיה חילוני. עוד פעם, בגדול, יש קורלציות גדולות. אדם שיש לו גן כזה מתנהג כך, אדם שיש לו גן כזה מתנהג כך. יש כבר גנים שאחראים על אמונה, על קמצנות, על אלימות, על טוב לב, כל מה, מה שאתם רק רוצים, you name it. חלק מהדברים האלה זה שטויות, חלק מהדברים האלה זה כן ממצאים שמצאו, אבל בדרך כלל הדיבורים עליהם הם מוגזמים. אבל כן, יש קורלציות כאלה, זה ברור. התפיסה כאילו שאדם שמאמין בבחירה חופשית בעצם אמור לנבא שהגנים לא תהיה להם שום השפעה על ההתנהגות, היא תפיסה שגויה. גם אדם שמאמין בזה שיש לבני אדם בחירה חופשית, מקבל את הממצאים של גנטיקה. הוא מקבל את זה שגנים משפיעים עליהם. הוא רק טוען שהגנים לא קובעים את מה שנעשה, אלא רק משפיעים. אני חוזר כל הזמן לאותה תוצאה, לאותה טענה. כמו הקדוש ברוך הוא עם המצרים. ולכן אם תיקחו מיליון בני אדם עם הגן הזה, ומיליון בני אדם בלי הגן הזה, אז תגלו שבמיליון הראשון יהיו יותר אנשים אלימים מאשר במיליון השני. זה נכון. אבל על שום בן אדם ספציפי לא תוכלו להצביע ולהגיד, הוא יתנהג באופן אלים בסיטואציה הזאת כי יש לו את הגן הזה. זה לא נכון, זה לא יקרה. אבל מה שכן תוכלו להגיד, שיש סיכוי יותר גדול שהוא יתנהג באלימות. זה כן נכון גם על אדם פרטי. הוא יכול להתגבר על זה, אבל יש סיכוי יותר גדול. ולכן, כשיש הרבה בני אדם, וחוק המספרים הגדולים אומר שהאחוז בני האדם שיתנהג כך זה לפי הסיכוי על האדם הפרטי. כן, זה חוק המספרים הגדולים. הסיכויים שאתה קובע לגבי האדם הפרטי או הטלת המטבע הפרטית, הם יקבעו את האחוז של התוצאות שיתאימו לתוצאה הזאת. זה ילך לפי ההתפלגות של הסיכוי האפריורי. מה שבעצם הדבר הזה אומר, זה שכאשר אנחנו מסתכלים על אדם ותמונה ליברטנית, בתמונה שיש לו בחירה חופשית, לא בתמונה דטרמיניסטית, אז אני מתאר את זה דרך משל של איזשהו מתווה טופוגרפי. תחשבו על איזשהו מתווה טופוגרפי, שיש הרים וגאיות ועוקפים ועמקים וכל מיני דברים כאלה, גבעות וכו', בשבעים שונים, בשיפועים שונים, כן, מתווה טופוגרפי כלשהו. עכשיו, אם תיקחו כדורון מסוים ותשימו אותו באיזשהו מקום, המתווה יוכל להגיד לכם לאיפה הכדורון יגיע בסוף, נכון? המתווה קובע לאן הכדורון הולך. אפשר לעשות את החישוב ולדעת לאיפה הכדורון יגיע, ובאיזה מהירות גם והכל. אותו דבר עם איזה זרם מים, תשפחו מים באיזשהו מקום, נגיד לכם לאיפה הם יזרמו. המתווה יקבע את זה. אם יש להם עלייה וירידה, המים ירדו למטה, הם לא יכולים לעלות למעלה. בתורת הקוונטים יש איזשהו סיכוי אפסי שכן, אבל לא משנה, במכניקה קלאסית לא. אוקיי? אז זה המתווה הטופוגרפי. הטענה של הדטרמיניסט זה שהאדם בעצם הוא כדורון. יש מתווה טופוגרפי שבתוכו הוא פועל. המתווה הטופוגרפי הזה זה אוסף הנסיבות שמוכתבות מגנטיקה, מסביבה, מחינוך, מבית גידול, חברים, השפעות, מדיה, מה שאתם רק רוצים. כל ההשפעות שיש לבני אדם, מה שאתם רק רוצים, תאספו את כולם, תציירו איזושהי מפה טופוגרפית. המפה הזאת בעצם אומרת, בכל סיטואציה שהאדם נמצא, לאיזה כיוונים הוא נמשך ומאיזה כיוונים הוא נדחה. נגיד שאני עומד בנקודה מסוימת על המפה, אם יש לי הר בכיוון הזה, אז יהיה לי קשה לעלות לשם, כן? אז אני לא, אם אני הייתי כדורון, לא הייתי עולה לשם. אם יש לי עמק לכיוון הזה, אז אני כנראה אתגלגל לשם. זה מה שיקרה לכדורון. ובכל מקום שתשימו את הכדורון, תוואי השטח יגיד לכם לאן הוא, לאן הוא יתגלגל, לאיפה הוא יגיע. מה קורה עם בני אדם? מה שקורה עם בני אדם, זה שאם תשימו אותם באיזשהו מקום על, על המתווה הזה, ופה יש הר ופה יש עמק, הבן אדם יהיה לו קשה יותר לעלות על ההר מאשר על העמק. זה נכון גם לבני אדם כמו לכדורונים. בני אדם הם יצורים פיזיקליים. בשביל לטפס על ההר צריך להשקיע אנרגיה. אף בן אדם לא פטור מזה. ההבדל בין בן אדם לכדורון, זה שבן אדם יכול להחליט להשקיע את האנרגיה הזאת ובכל זאת לטפס. למרות שיש הר בכיוון הזה ועמק בכיוון ההוא, האדם יכול להחליט, בסדר, אבל אני רוצה את האתגר הזה או את ה... קושי הזה, ואני מחליט לטפס ולא להתגלגל למטה. עכשיו כמובן שהמתאר הטופוגרפי הזה הוא משל. כאשר אני נמצא בסיטואציה ומישהו נתן לי אגרוף או מתגרה בי. עכשיו בעצם מבחינתי זה כמו להימצא באיזושהי נקודה למפה הטופוגרפית. אם אני עברתי חינוך מסוים ויש לי גנים כאלה וכאלה, הנטייה שלי לתת לו אגרוף בחזרה יכולה להיות 70%, 20%, 10%, 90%, לא יודע, לפי הנסיבות שמשפיעות עליי. אז זה, המתווה הטופוגרפי בעצם אומר ככה, בכיוון הזה, זה כאילו הכיוון של לתת אגרוף, יש לי עמק. קל לי מאוד ללכת לכיוון הזה, לתת לו אגרוף בחזרה. בכיוון של לא לתת לו אגרוף יש הר. מאוד קשה לי להתאפק ולא לתת לו אגרוף בחזרה. כן, אני מסביר את המשל עכשיו. ולכן אם אני עומד בצומת כזאת, שזאת צומת שהתגרו בי, והנסיבות שלי הן הנסיבות הנתונות, יש סביבי איזשהו מתווה טופוגרפי שמתאר את המחירים שאני אשלם, או את הקושי או הקלות, לכל צעד שבו אני אנקוט. אני מתאר את זה במשל, דרך ודי או הר או גבעה, שיפוע חזק, שיפוע חלש, עוקף, מה שלא יהיה. אוקיי? הנקודה החשובה היא, שגם אדם שמאמין בבחירה חופשית, לא כופר בזה שאנחנו פועלים בתוך מתווה טופוגרפי. בעניין הזה אני מסכים לגמרי עם הדטרמיניסט. הדטרמיניסט חושב שאני פועל בתוך מתווה טופוגרפי, וכמו כדורון, המתווה הטופוגרפי בעצם קובע את מה שאני אעשה. הליברטן לא מכחיש את קיומו של מתווה טופוגרפי. הוא רק טוען שאדם שפועל בתוך המתאר הטופוגרפי הזה, הוא לא כדורון. יש מתאר טופוגרפי, והמתאר הטופוגרפי מנסה למשוך אותי לשם, ולא נותן לי ללכת לשם. ההבדל הוא שאני לא כדורון, הוא רוצה לא לתת לי, אבל אני יכול להתגבר ובכל זאת ללכת. כשללכת לפעמים זה בשבע על טייסה, כן? זה לא להקות בחזרה, לא משנה, או כן, או מקומסה, לא חשוב. אבל המשל הזה של המתווה הטופוגרפי מראה שההשפעות שיש על בני אדם, גנטיקה, סביבה, חינוך, הכל, ודאי שמוסכמות גם על הליברטן. זה לא נחלתו של הדטרמיניסט. לכן כל אלה שמראים מחקרים סטטיסטיים בפסיכולוגיה, איך מה משפיע על מה וגנטיקה וכו', ובזה רואים אינדיקציה לדטרמיניזם, טועים. גם הליברטן מסכים לזה, שיש עלינו השפעות ובית הגידול משפיע והגנטיקה משפיע, ברור לגמרי. ההבדל בין הליברטן לבין הדטרמיניסט הוא רק בשאלה האם המתאר משפיע על האדם או קובע את מה שיעשה האדם. הדטרמיניסט אומר המתאר קובע את מה שתעשה, כמו כדורון. הליברטן אומר המתאר משפיע על מה שתעשה, אבל לא קובע. אתה יכול להחליט ללכת, כן, לצבור אנרגיה פוטנציאלית ולאבד אנרגיה אחרת. אתה יכול להחליט לעשות את זה, כבן אדם, לא ככדורון. ולכן הנקודה היא שאם אני נמצא בנקודה מסוימת על המתווה הטופוגרפי הזה, ועכשיו יצטרכו לנבא מה אני אעשה. אז כמובן, אם אני הייתי צריך לנבא מה שבן אדם יעשה, ונגיד שיש בידיי את כל המתווה הטופוגרפי הזה, נגיד שפרוסה לפניי כל המפה הנפשית של האדם הזה כסמלה, כן? אני יודע הכל, בעל ידע פסיכולוגי מוחלט, לצורך הדיון רק, כן? אז ברור שאם הייתי צריך להמר, הייתי מהמר שהוא ילך לעמק ולא להר. שימו לב, הערכים שלו למשל, יכולים להיות גם הם חלק מהמתווה הטופוגרפי. זאת אומרת, אם ההר זה לעשות משהו טוב, כן? וקשה לך לעשות משהו טוב, אבל יש לך דחף חזק לעשות טוב, כי אתה עברת החינוך שצריך להיות אדם טוב. אז בכיוון של עשיית המעשה הטוב הזה פשוט לא יהיה הר. כי החינוך שלך הוא גם אמור להיות משוקלל בתוך המפה הטופוגרפית הזאת. זה כולל הכל. בסדר? לצורך המשל שלי. אז כאשר בן אדם יעמוד שם, וישאלו אותי, תגיד מה הוא יעשה, אני בדרך כלל אתן פרדיקציה, ניבוי, שהוא ילך לכיוון של העמק, לא יעלה על ההר. נכון? זה הסיכוי היותר גבוה. אבל כמובן, שיכול להיות שאני אתה, הוא יחליט לטפס על ההר, כי יש לו בחירה חופשית. מה יקרה אם אני אשים שם מיליון בני אדם באותה סיטואציה? כל פעם מישהו אחר, ואני אחזור לניסוי כל הזמן. אז אם נגיד הסיכוי לעלות על ההר הוא 20% ו-80% שאני מדרדר לעמק או מתגלגל לעמק, אז אם יהיו שם מיליון בני אדם, למרות שלכל אחד יש בחירה חופשית, 80% מהם ילכו לעמק ו-20% מהם יעלו על ההר. את מה יקרה עם מיליון בני אדם, אני אשתמש במפה הטופוגרפית ואני אגיד לכם בדיוק מה שיקרה. ואם אתה לוקח מספיק בני אדם שחוק המספרים הגדולים עובד, אז הניבוי שלי יהיה ניבוי טוב. אבל לגבי בן אדם בודד, אין לי דרך לנבא באופן דטרמיניסטי. אם הייתי צריך להאמר, הייתי מאמר שהוא ילך לעמק ולא יעלה על ההר. זה סיכוי יותר גבוה. אבל אף פעם אין ודאות. ולכן, התופעה מרתקת היא, שלמרות שלכל אדם יש בחירה חופשית, אם תיתן לי את המתווה הטופוגרפי הזה, אני עדיין יכול לתת ניבוי מצוין, מה יקרה עם מיליון בני אדם באותה סיטואציה. למרות לא רק למרות שלכל אחד יש בחירה חופשית, אלא בגלל שלכל אחד יש בחירה חופשית ויש אי תלות ביניהם. אז אני יכול לתת ניבוי מה יקרה שם. זה, אני בסך הכל רק מסכם את מה שאמרתי עד עכשיו דרך המשל הזה של המפה הטופוגרפית. וזה בעצם אומר שאם אני עושה מחקר פסיכולוגי על התנהגויות של בני אדם, גם אני כליברטן מבין שזה כנראה יעבוד. אני אוכל למצוא חוקיות סטטיסטית בהתנהגויות של בני אדם. למרות שאני ליברטן ואני חושב שזה הבחירה החופשית. אולי דווקא בגלל הבחירה החופשית. הסטטיסטיקה תעבוד גם שם. אם אני אמצא קשר בין תסכול לתוקפנות, גם הליברטן יסכים שיש קשר בין תסכול לבין תוקפנות. הוא רק יטען שזה קשר שמבטא השפעה, אבל לא קביעה. אתה לא יכול להגיד בוודאות מה האדם יעשה. אתה כן יכול להגיד כמעט בוודאות מה יקרה עם מיליון בני אדם. זה כן, אבל לא על בן אדם בודד. עכשיו, פה יש נקודה חשובה, כאשר אנחנו חושבים על פסיכולוגיה. תראו, הרבה פעמים דנים בשאלה אם פסיכולוגיה היא מדע. פופר, כן, כידוע, אמר שלא. פסיכואנליזה לפחות, כן? הוא אמר שלא. טוב, פסיכואנליזה אף אחד לא מתיימר להגיד שזה מדע, זה טריוויאלי. אבל יש על זה הרבה ויכוחים. כתבתי גם על זה טור באתר, והטענה שלי שם הייתה שאפשר לדבר על חוקים פסיכולוגיים סטטיסטיים, ולראות את זה כטענה מדעית. אפשר להעמיד את זה למבחני הפרחה או אישוש. אם יש לך חוק שקובע זיקה כלשהי בין גן לבין התנהגות, נגיד לצורך הדיון, קח 1,000 אנשים עם הגן הזה, 1,000 אנשים בלי הגן הזה, תבדוק, תעמיד אותם באותה סיטואציה, ותראה מה קורה עם האלף האלה ומה קורה עם האלף האלה. והחוק הפסיכולוגי אמור לנבא מה שיקרה שם. ולכן יש חוקים בפסיכולוגיה, באופן עקרוני. בפעמים אנחנו לא בדיוק יודעים אותם, ויש הרבה חריגים, אבל יש חוקים סטטיסטיים בפסיכולוגיה. זה נכון. אבל זה לא אומר שהפסיכולוגיה מוכיחה שבני אדם מתנהלים באופן דטרמיניסטי. ממש לא. יותר מזה, גם אם הייתה לי, הרי פסיכולוגים שאתה שואל אותם, כן, אז למה, אם יש חוקים בפסיכולוגיה, ואם זה מדע, אז למה זה לא עובד על האדם הפרטי? למה אתה לא יכול להגיד לי מה כל אדם פרטי יעשה? הרבה פסיכולוגים יאמרו לכם, ופילוסופים, יאמרו לכם, כי זה מאוד מורכב. אני לא מסכים. זה לא בגלל המורכבות. אני טוען שלא תוכל להגיד, גם אם כל המפה על כל מורכבויותיה תהיה בידך. הכל יהיה בפניך, כל המפה הטופוגרפית של האדם שעומד מולך פרוסה לפניך כסמלה. יש לך את הידע הפסיכולוגי האולטימטיבי, אתה הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. אתה יודע הכל, גם על האדם, גם על הפסיכולוגיה, גם על הכל. גם הקדוש ברוך הוא לא יוכל לנבא מה שהאדם הזה יעשה, בוודאות. הוא יכול לנבא מה יעשה קבוצה גדולה של אנשים. יש לו באמת את המפה הפסיכולוגית המלאה, לנו אין. אז לכן אנחנו אפילו בניבוי על הרבה אנשים לא תמיד נצליח. אבל זה רק הבדל בשאלה כמה ידע יש לנו, כמה יכולת להבין את נפש האדם יש לנו. לקדוש ברוך הוא יש יכולת מוחלטת. אבל עד כמה שאתה מבין את הנפש, זה רק אומר לך מה המפה הטופוגרפית שבתוכה האדם הזה פועל. אבל אחרי שיש את המפה הטופוגרפית, עדיין יש לבן אדם בחירה חופשית להחליט האם לעלות על ההר או להתגלגל לעמק. ואת זה אף אחד לא יכול לנבא. כי זה לא נקבע על ידי המפה הטופוגרפית, הפוך. זה מושפע על ידי המפה הטופוגרפית, אבל בסוף בסוף ההחלטה הזאת היא החלטה בלתי תלויה. ואתה מחליט האם לעלות על ההר או לרדת לעמק. ולכן, אפילו אם אנחנו נגמור את כל המחקר הפסיכולוגי, וכל הידע הפסיכולוגי יהיה בידינו, ונגיד שיש חוקים פסיכולוגיים מוחלטים, ואני מכיר את כולם, ולכן המורכבות כבר לא רלוונטית, אני כבר יודע את כל המורכבויות, הכל. אין שום בעיה, אני מטפל בכל המורכבויות, יש לי מחשב על שיודע לעשות את כל החישובים האלה עד הסוף. עדיין אני לא אוכל לנבא מה שאדם פרטי יעשה בסיטואציה מסוימת. אני אוכל להמר, אבל אני לא יכול לנבא. למה? כי אחרי כל המפה הטופוגרפית הזאת יש לו עדיין בחירה חופשית. ולכן הבעיה של הפסיכולוגיה, למה היא לא יכולה לטפל? הפסיכולוגיה היא מדע במישור של ההתנהגויות של קולקטיבית. לא נאמר פסיכולוגיה חברתית. לא נאמר קולקטיב במובן שפועל כקולקטיב. אלא אוסף של הרבה מאוד אנשים בסיטואציה מסוימת. כל אחד לחוד. לא פעולה קולקטיבית אני מדבר עכשיו. זה פסיכולוגיה חברתית. אני מדבר לא פסיכולוגיה חברתית, אני מדבר פסיכולוגיה של אדם פרטי. בסדר? פסיכולוגיה של אדם פרטי, אבל כשאני מדבר על הרבה מאוד בני אדם בסיטואציה מסוימת, כל אחד לחוד. כל אחד לחוד מגיע לסיטואציה הזאת ומגיב איך שהוא מגיב. זה לא קולקטיב של אנשים, זה אוסף של הרבה מאוד פרטים. עכשיו אני שואל, מה יקרה שם? אני יודע לנבא, כפסיכולוג, באופן עקרוני. ואם אני לא יודע, אז צריך עוד מחקר, אבל אני ידע. אבל מה יעשה אדם פרטי? גם אם אני אגמור את כל המחקר והכל יהיה בידיי, אני לא אוכל לנבא. ואני לא אוכל לנבא לא בגלל המורכבות, אמרתי את המורכבות אפילו נגיד שפתרתי, אלא בגלל שהמפה לא מכתיבה את התוצאה, היא רק משפיעה על התוצאה. ומה שמכתיב את התוצאה בסופו של דבר זה הבחירה מה אתה מחליט לעשות עם המפה שבתוכה אתה פועל. זאת ההחלטה החופשית שלך. אבל מה שמפליא מאוד פה, זה שבקבוצות גדולות של בני אדם, סטטיסטיקה עדיין תעבוד. המפה תקבע איך תראה התמונה על קבוצה גדולה של ניסיונות או של בני אדם. זה כן, זה קיים גם על התנהגויות של בחירה חופשית של בני אדם. שזה מפתיע. אבל עובדה, פסיכולוגיה יכולה לעבוד בקבוצות גדולות. בני אדם פרטיים אני מאוד סקפטי בפסיכולוגיה, בכלל באופן כללי. גם לא כמדע, היא לא צריכה להיות מדע, אבל באופן כללי יש לי אמון די מוגבל בהשפעה של פסיכולוגיה בן אדם. אבל, או בהשפעה של הדיסציפלינה שלו, כל אדם משפיע על בן אדם אחר. אבל השאלה עד כמה הדיסציפלינה פה באמת נותנת לך כלים לעשות שיפור. לא יודע, אני די סקפטי בעניין הזה. אבל ברמה של הקולקטיב של בני אדם, ברמה של הרבה בני אדם, אני כן חושב שחוקי הפסיכולוגיה מלמדים אותנו הרבה על טבע האדם. שהאדם כמובן זה מין האדם, לא האדם המסוים שעומד בפניי. במובן הזה הפסיכולוגיה יכולה להיות מדע. כאשר אתה בא ליישם את זה לאדם פרטי, זה הופך לטכנולוגיה, לא למדע. כשאתה מנסה לקחת את חוקי המדע ולהפעיל אותם על מקרה מסוים, כן, לתקן מכונית, לפי חוקי המכניקה, זה כבר הופך לטכנולוגיה. עכשיו, במכונית זה לא משנה, כיוון שחוקי הפיזיקה עובדים תמיד, זה לא חוקים סטטיסטיים. אז בכל מכונית זה באופן עקרוני יעבוד, ואם לא, אתה פשוט פספסת משהו. אצל בני אדם הם לא מכוניות. אין טכנולוגיה, למדע של הפסיכולוגיה אין טכנולוגיה. לפיזיקה יש טכנולוגיה. לכימיה יש טכנולוגיה, לביולוגיה יש טכנולוגיה. לפסיכולוגיה אין טכנולוגיה. הטיפול של אדם, של מטפל באדם פרטי, לא נכון לראות את זה כיישום טכנולוגי של הידע המדעי שלו. זה מה שאני רוצה לומר. אוקיי? זה לא, אחרת זה היה צריך לעבוד על כל אדם, לפחות, אלא אם כן פספסת משהו, זה מורכב מדי, אבל ברמה העקרונית, אם היה לך את הידע המלא, זה היה אמור לעבוד על כל אדם. אבל זה לא יעבוד על כל אדם. גם אם יהיה לך את הידע המלא, זה לטענתי לפחות. וזה לא סותר את העובדה שברמה של החוקים הכלליים זה כן עובד. יש חוקי פסיכולוגיה, יש מה ללמוד בפסיכולוגיה. ואפשר לבדוק את זה גם במעבדה. לעשות ניסויים, זה טענות מדעיות. באופן עקרוני. רק על ברמה הסטטיסטית הקולקטיבית. זה כמו להגיד, יש לי טענה מדעית שמצרים במצב כזה השתעבדו בעם ישראל. כל מצרי לחוד, אני לא יודע מה הוא יעשה. יכול להיות שיעשה כן, יכול להיות שלא יעשה את זה. אבל אני כן יכול להגיד לך שאם יש מיליון מצרים, יהיו שם לא מעט שהשתעבדו בעם ישראל. זה אני כן יכול להגיד לך. ולכן ברמה המדעית אפשר להגיד את זה, ברמה הטכנולוגית לא. אוקיי? זה בעצם המשמעות של... של סטטיסטיקה על התנהגויות של 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 בני אדם.
הרב, עדיין, אם הרב הכניס למפה הטופוגרפית גם את סולם הערכים של האדם, גם את הדברים שהוא מאמין שהוא צריך,
אני אדייק יותר,
גם את הדברים שהוא מרגיש שהוא צריך לעשות אותם, אז מה נשאר לבחירה החופשית?
אני אדייק רגע, אני לא מכניס לתוך המפה את הערכים שבהם אני בוחר. אני מכניס למפה את הערכים שלהם אני כבר מחויב. אני עדיין יכול לבחור ללכת עם הערכים אחרים, או לא ללכת עם הערכים שלי. אבל הדברים שכבר קיימים אצלי הם גם חלק מהמפה. גם אם הדברים האלה אני בעצמי בחרתי בהם ויצרתי אותם. אם כרגע הם קיימים ויש להם השפעה עליי, מבחינתי הם חלק מהמפה. אבל עדיין אני יכול להגיד, הרי אני דיברתי לא פעם על זה, שאני לא בוחר מה טוב ומה רע. מה טוב ומה רע זה נתון. אני בוחר האם להיות טוב או להיות רע. ולכן, מה טוב ומה רע זה חלק מהמפה. הבחירה שלי האם ללכת על הטוב או ללכת על הרע, זה בעצם המקום של הבחירה החופשית. כן, דיברתי על אלון, כן, איך הוא אומר... ארי אלון, כן, ארי אלון עם האדם הרבני והאדם הריבוני, מי שקרא, מכיר, דיברתי על זה הרבה. אז שם אני בעצם מדבר על הטעות הזאת, הוא, ארי אלון מדבר על זה שהוא עושה הבחנה בין האדם הרבני לאדם הריבוני. כן, האדם הרבני זה היהודי הדתי, והאדם הריבוני זה החילוני. הוא מאדיר את האדם החילוני שהוא ריבוני, הוא בוחר לעצמו את הערכיו, בניגוד לאדם הרבני שבעצם מכתיבים לו מה טוב ומה רע ומה הערכים ומה אסור ומה מותר. זה סתם שטות קטגורית, הוא טועה ברמה מושגית, אני עוד לא נכנס בכלל לוויכוח ערכי ולוויכוח עובדתי, גם שם אני לא מסכים איתו, אבל הוא טועה מושגית, בגלל שאף אדם לא בוחר מה טוב ומה רע, גם לא אדם חילוני, אף אדם חילוני לא בוחר שטוב לרצוח, גם הוא יודע שרע לרצוח, הוא בוחר לרצוח למרות שזה רע, הטוב והרע נתונים, אתה לא בוחר בהם. לא יותר מאשר האדם הדתי בוחר בטוב וברע הדתי שלו. אין הבדל במובן העקרוני הזה. רק אתה לא בחרת להיות מחויב לטוב ולרע הדתי, רק לטוב ולרע המוסרי. אבל מבחינת הלוגיקה, הערכים של עצמם אתה לא בוחר בהם, אתה בוחר האם להיענות להם או להיות מחויב אליהם. זה אני אומר על ערכים מוסריים כרגע. יש דברים יותר עדינים כמו נגיד קפיטליזם וסוציאליזם. זה כבר כן, בן אדם בוחר האם להיות קפיטליסט או להיות סוציאליסט. אבל פה הוא באמת בוחר מה טוב בעיניו, הוא לא בוחר האם להיות טוב או רע. את התמונה שתיארתי קודם היא תמונה שיש לה, יש תחומים אפורים. זאת אומרת, באופן עקרוני, אז צריך להבין שכשאני אמרתי שהערכים הם חלק מהמפה, התכוונתי לאותם ערכים שכבר קיימים אצלי והם הנתונים מבחינתי, ולכן הם גם משפיעים עליי, ועכשיו אני צריך להחליט מה לעשות עם כל זה, כולל הערכים שלי. ולהחליט מה אני עושה עם זה. וזה המקום שבו נכנסת הבחירה החופשית.
אז יוצא הרב, לפי הפגישה למשל של, של, של סוקרטס, זה לא ילך, זה לא יתפוס, כן, שאם אתה משוכנע במשהו שאתה לא עושה מה שאתה לא רוצה, ואתה עושה את מה שאתה מאמין שזה טוב, אתה עושה טוב בוודאות.
זה השאלה של חולשת רצון. אני, כן, אני פה מניח כמובן שיש מצבים של חולשת רצון. בזה אני כבר לא אכנס פה. אבל כן, יש באתר, מי שרוצה, אפשר לראות שם שני טורים על העניין של חולשת הרצון. אני כן, אני חושב שיש מצבים של חולשת רצון, ואדם לא תמיד עושה את מה שהוא חושב שנכון או את מה שהוא רוצה. יש לפעמים הוא לא עושה את מה שהוא רוצה. אבל זה באמת כבר דיון שחורג ממסגרת הסדרה הזאת. רק משפט אחרון עוד אני רוצה להוסיף, התופעה הזאת של ההתנהגות הקולקטיבית, שהיא מאוד דטרמיניסטית, למרות שברמה הפרטית של הפרטים, יש התנהגות לא דטרמיניסטית קיימת גם בתורת הקוונטים. והזכרתי את זה, אני כבר לא זוכר. בתורת הקוונטים, למה בגופים גדולים אנחנו לא רואים תופעות קוונטיות? למה התופעות הקוונטיות קיימות רק ברמת האלקטרון? בסך הכל, מה זה גוף גדול? זה הרבה מאוד אלקטרונים. אז מה? אז למה כל אלקטרון מושפע על ידי תורת הקוונטים, אבל גופים גדולים נעים כמו המכניקה של ניוטון? אף כדור לא עובר את הקיר, למרות שאלקטרונים יכולים כן לעבור את הקיר. למה? זה חוק המספרים הגדולים, זה בדיוק אותה תופעה. את כל חלקיק כזה מתנהל בצורה לא דטרמיניסטית, מקרית, עם סטטיסטיקות כאלה, סטטיסטיקות אחרות. אבל כיוון שכדור זה אוסף של הרבה מאוד חלקיקים, אז חוק המספרים הגדולים בעצם אומר שהכדור יתנהג בצורה שאנחנו מנבאים מראש, בצורה דטרמיניסטית. שזה בעצם, הוא ילך על הממוצע של כל חלקיק קטן לחוד. הכל חלקיק קטן לחוד לאו דווקא ילך על הממוצע שלו, הוא ילך לפה, ילך לשם. אבל אם תיקח הרבה חלקיקים, ההתנהגות של המכלול, של הקולקטיב, של החלקיקים, היא בעצם ההתנהגות הצפויה מראש, של הסיכוי האפריורי, של הממוצע או התוחלת. אוקיי? ולכן בעצם המעבר ממכניקה קוונטית למכניקה קלאסית, גם הוא דוגמה לתופעה שעליה דיברתי היום. שהרבה מאוד מקרים שכל אחד מהם לחוד אינו דטרמיניסטי, יכולים ליצור קולקטיב שמתנהג באופן לגמרי דטרמיניסטי, שאני יכול לנבא מה יקרה שם, והכל כמו שצריך. הכל נעשה כמו שאנחנו מכירים מחיי היומיום שלנו. זאת אותה תופעה בדיוק. ולכן הנקודה הזאת היא מאוד מבלבלת, אבל צריך לשים לב, היא נכונה. ובהרבה מאוד מקומות אנחנו נופלים לטעויות בגלל שאנחנו לא שמים לב לנקודה הזאת. חוק המספרים הגדולים זה אבן יסוד גם בסטטיסטיקה, אבל גם בתפיסת העולם שלנו. וזה בסיס להרבה מאוד טעויות שאנחנו עושים בהסתכלות על העולם. כן, כמו הטעות של לראות את העולם מהחלון של פייסבוק. שזה גורם לך לחשוב שכולם דטרמיניסטים, זאת אותה טעות. זה לא נכון. אוקיי, נעצור כאן. יש שאלות או הערות?
בבקשה, כן. אני, אם אפשר, סליחה שאני חוזר על הדברים שאני חושב שאתה תתערב אותם, אבל נשאול, האם בדיעבד, אחרי חוק מספרים הגדולים, שראינו ש-70 אחוז ככה ו-70 אחוז ככה, האם אי אפשר לומר שאלה שפעלו איך שאנחנו ידענו מראש שיהיה אחוז כזה, אז זה אומר שהדטרמיניזם כן עובד, אבל יש סף שונה לכל אחד ואחד. יש אחד שהוא חלש, ואז הוא ברור עבר לקטגוריה של שאנחנו ציפינו מראש. אבל גם אלה שהיו יותר...
אני אומר עוד פעם, אפשר להגיד, אם אתה דטרמיניסט, כי אתה בעצם אומר שגם הבחירה של האדם היא מוכתבת מראש. אם הוא חלש, הוא ילך לעמק, אם הוא חזק, הוא יעלה על ההר. ואני טוען, אני ליברטן, אני לא דטרמיניסט, ולכן אני טוען שזה לא נכון. אין לי הוכחה שזה לא נכון. לא שאני טוען שאתה לא צודק. אני רק טוען מה שאני כן יכול להוכיח, זה שאתה לא בהכרח צודק. זאת אומרת, שגם אם אתה ליברטן, ההתנהלות מהסוג הזה לא סותרת את הליברטניות. היא לא מחייבת אותי להיות דטרמיניסט.
כן, אני מקבל את זה ב-100%, אני מקבל את זה ב-100%. אני רק שואל ש... האם היה אפשר גם לראות את הדברים באופן כזה ש...
ברור.
זה רק עניין, רק עניין של... הכל עניין של מחיר.
אבל אז... לא, אבל עוד פעם, אבל אז באמת אין אחריות על המצרים שהיו רשאים. זה הקושיה של הרייבד. כי בעצם זה הכל מוכתב מראש. לא אכפת לי אם זה נופל 60-40. אבל גם ההתפלגות של 60-40 היא דטרמיניסטית. פשוט ה-60% החזקים יותר לא השתעבדו בישראל, וה-40% החלשים יותר כן השתעבדו בישראל. אז זה שהניבוי הוא לא ניבוי דטרמיניסטי, אלא הוא ניבוי סטטיסטי, זה לא אומר שאין פה דטרמיניזם. ברור שהפשר הדטרמיניסטי בהחלט יכול להתקיים גם פה. זה ברור. אני רק טוען שהוא לא הכרחי. בסדר?
הרב, חוק המספרים הגדולים.
כן, כן.
רציתי לשאול, חוק המספרים הגדולים זה סוג של תשובה לשאלת הידיעה והבחירה, נכון?
אני חושב
כלומר, ש... לא, כאילו, ברמת הכלל כן, אבל ברמת הפרט לא,
ברמת
זה
הכלל,
לא...
ברמת הכלל, ברמת הכלל זה אין, אין את בעיית הידיעה והבחירה. ברמת הכלל זה פרק ו' של הרמב״ם. הידיעה והבחירה זה פרק ה' של הרמב״ם. בפרק ה' של הרמב״ם מדבר על מעשה של אדם ספציפי. ולכן שם חוק המספרים הגדולים לא יעזור לך.
למה
כן? איך תסביר שלבן אדם יש בחירה חופשית ובכל זאת הקדוש ברוך הוא יכול לנבא את, את מה שהוא יעשה מראש עם חוק המספרים הגדולים? אין פה מספרים גדולים, יש פה אדם בודד עם פעולה בודדת. זה בדיוק ההבדל בין פרק ה' לפרק ו'. בסדר?
שאלה?
כן.
בתחילת השיעור שהזכרת את הידיעה והבחירה ברמת הכלל, אתה הבדלת בין שני דברים, שהקדוש ברוך הוא יודע מה יעשה אדם מסוים או חברה מסוימת, לבין שהוא מתערב באופן בעצמו. כתבת את זה אני חושב גם בטרילוגיה. אני פשוט רק לא הבנתי מה ההבדל בין שני המצבים. זה נשמע אותו דבר. אם הוא יודע שמשהו יקרה, לבין שהוא מתערב, הוא גם יודע שמשהו יקרה. זה עדיין נדיע בשם.
זה שונה לחלוטין. יכול להיות פעולה שמישהו אחר עושה, אני לא נוגע בה, אבל אני יודע מה יקרה שם, כי אני מכיר את התהליכים. למה זה אותו דבר? מה, לדעת משהו ולחולל משהו זה אותו דבר?
על בן אדם לא, אבל במקרה של הקדוש ברוך הוא...
אז מה, למה? המקרה של הקדוש ברוך הוא זה כן יהיה אותו דבר? הוא יודע, המצרים יש להם בחירה חופשית, אבל הוא יודע מה הם יעשו. זה לא אומר שהוא מחולל את מה שהם יעשו. לא חייב להיות, אני אומר. לא כל ידיעה היא תולדה של מעורבות. ברור שכשיש מעורבות אז אני גם יודע. כי אם אני עושה את זה אז אני יודע מה יקרה. אבל לא כל ידיעה כרוכה במעורבות. כל מעורבות יש בה ידיעה גם. ולא כל ידיעה כרוכה במעורבות. עוד מישהו?
הרב, הרב, עדיין לא, עדיין לא ברור לי הפרדוקס הזה, שיוצא שדווקא לפי מי שאופס וחולק על חולשת הרצון, ומאמין שבשיטת סוקרטיס, שאתה עושה את מה שאתה רוצה, אז דווקא אז יוצא שאין לך בכלל בחירה. כי בעצם אם אני פורס כמפה את הסולם הערכים ומה אתה מאמין בו, אתה בוודאות תעשה אותו.
אתה מכניס אותי לסוגיית חולשת הרצון, אני קשה לי פה לפרוס את המפה, כי זו סוגיה קצת מורכבת. אבל...
רק על הנקודה, איך זה מסתדר? זה, זה הפרדוקס שדווקא בעל חוזקת הרצון יוצא שהרצון שלו חסר משמעות, כי בעצם הוא חפוי.
זה הנקודה של חולשת הרצון, זה לא רק נקודה מסוימת. זה סוגיית חולשת הרצון. תסתכל באתר שלי, יש לי שם שני טורים על
היום. לא, לא, אני קראתי אותם, רק אני אומר, השורה האחרונה שיוצאת, שכביכול לפי סוקרטס אין בחירה חופשית, זה דבר מפתיע. הוא מדבר על הטוב, כל הדיאלוגים שלו זה על הטוב, ובכלל הטוב.
לא אמרתי שסוקרטס אין בחירה חופשית, אני לא יודע מה סוקרטס אמר על זה. מה שאני אומר זה שהעובדה שיש לי רצון חלש בעצם אומרת שלפעמים אני עושה דברים למרות שאני לא רוצה לעשות אותם. אבל זה שאני עושה אותם זה תולדה של בחירה חופשית. לכן יש לי אחריות על מה שעשיתי, זה לא נגרם. עכשיו אם אתה חולק על זה ואתה טוען שכשאני לא עושה את מה שאני רוצה זה פשוט בגלל שהייתי חלש, אז במילים אחרות בעצם לא אני החלטתי לא לעשות את זה, אלא זה מוכתב לי. אז זה אומר שאין לי בחירה חופשית. ודווקא מצבים של חולשת הרצון משקפים בחירה חופשית.
נכון, אז זה קשה לי. כי יוצא שבעל חוזקת הרצון אין לו בחירה חופשית.
יש לו בחירה חופשית מה לרצות. אבל לא
הייתי... אבל ברגע שהוא... הוא השתכנע שצריך לעשות X. הוא השתכנע שהוא צריך לדאוג להנאות שלו. זה הדבר, הערך העליון בעיניו. הוא בטוח שככה צריך להיות, וזה הטוב שצריך לעשות.
אין לו בחירה באיזה ערכים לדגול, אבל אין לו בחירה בהינתן הערכים מה לעשות.
כלומר, השלב של הבחירה יהיה בשלב של קביעת הערכים, כאילו, בשלב של לימוד תורה.
זה גמור, זה כן. ובקביעת הערכים אני אומר עוד פעם, זה לא, זה משהו שבעל משמעות מאוד מוגבלת, כי בסך הכל בדרך כלל בן אדם לא בוחר מה טוב ומה רע. זה נתון לנו מה טוב ומה רע. אני בוחר רק בשאלה האם לעשות את זה. נגיד קומוניזם וסוציאליזם זה כן נכון, או קפיטליזם. שם אני באמת בוחר גם מהו הערך שלי, ולא רק האם לקיים את הערך שלי. אבל אפשר לתרגם, זה דורש איזה, דורש איזשהו ניתוח, ואני שווה אולי טור, אני חושב. דורש איזשהו ניתוח, כי הבחירה בקומוניזם ובסוציאליזם זה בעצם שילוב של ערכים פלוס ניתוח עובדתי. השאלה במה בדיוק בוחרים כשמחליטים להיות קפיטליסט או קומוניסט, זאת שאלה לא פשוטה. טוב, אבל זה לא לכאן.
הרב, בהקשר אבל של באמת חולשת הרצון, מה שהרב אמר קודם על זה שההתפלגות של ציבורים גדולים למשל, נגזרת מהמפה הטופוגרפית, זה לא אומר אבל במובלע שרוב האנשים בוחרים שלא לבחור, כי הייתי מצפה בניגוד למשל להטלות של מטבע, שאם רוב האנשים היו בוחרים ולא היו בחולשת הרצון, אז לא היה שום ערך למפה הטופוגרפית, גם בקביעה של...
מכניס אותי עוד פעם לחולשת הרצון, כי מה שאני טענתי שם, זה שכשבן אדם עושה משהו רע, בעיניו רע, אני מתכוון, זאת אומרת, שהוא עושה משהו שהוא עצמו חושב שלא נכון לעשות, זה בדרך כלל לא כי הוא בחר לעשות את זה, אלא כשהוא בחר לא לבחור, אלא להיגרר. אם אתה מאמץ את ההנחה הזאת, שאני מסכים איתה, אז אתה צודק.
אז, ואז זה בעצם אומר שכשנגיד הקדוש ברוך הוא גוזר על המצרים, הוא בעצם אומר שהוא כן כביכול קובע שרובם יבחרו שלא לבחור.
כי בציבור גדול, ברוב המקרים, הרבה מאוד אנשים בוחרים לא לבחור. זה עוד פעם סטטיסטיקה.
כן, רק שפה המטען הערכי, יותר קשה להעניש אותם על זה, כמו שהרב אמר בטור.
עוד מישהו?
תודה רבה.
טוב, שבת שלום, להתראות.
תודה רבה.
תודה רבה.